מה שלומך, אותה?
בסדר גמור.
ממש כיף שאת מצטרפת עליי לשיחה.
אני שמחה מאוד.
אז אותה היא ציירת, היא למדה בניו יורק סטודיו סקול. היא הציגה מספר תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות בארץ ובארצות הברית. אותה ובעלה אבנר הם הבעלים של האטליה, שזה בית ספר ללימוד פיסול ציור ורישום בתל אביב. שם היא גם מלמדת ציור.
נכון.
אז רציתי לשאול אותך, את יכולה לספר לי קצת איך הקריירה שלך בתור ציירת התחילה?
אני יכולה לדבר על איך התחלתי להיות ציירת. קריירה זה תחום אחר, זה כשאתה כבר מנסה להיות אומן בעולם אחרי שכבר למדת וככה. אבל איך התחלתי להיות ציירת? האמת שהתחלתי בגיל מאוד צעיר. אהבתי ליצור דברים, גדלתי בקיבוץ בערבה, גדלתי בנאות צמדה, ותמיד מאוד אהבתי ליצור כל מיני דברים. זה לא היה רק ציור. ובגיל 14 אני חושבת ביקשתי מהקיבוץ להשתמש באיזה קרוון נטוש שיצא מכלל שימוש והפכתי אותו לסטודיו שלי. אז בעצם מגיל מאוד צעיר היה לי את המרחב שלי, היה לי את הסטודיו שלי, והוא היה ממש סטודיו והייתי מבלה בו שעות, וככה זה התחיל. ואז כשסיימתי תיכון וככה, אז גם התחלתי ללמוד בצורה יותר מקצועית ו מעמיקה, אבל כשהייתי צעירה פשוט עבדתי באופן עצמאי הרבה מאוד שעות לבד עם עצמי בסטודיו.
איזה כיף זה שכבר בגיל כזה היה לך מקום משלך ליצור.
ממש. אני חושבת שזה היה מאוד מאוד משמעותי בכלל העיצוב שלי כאומנית. אני חושבת שהשנים הראשונות, כשאתה בן אדם צעיר ואתה מתגבש כבן אדם בוגר, הן מאוד מאוד משמעותיות לאיך, איזה אדם יוצר תהיה. וההזדמנות הזאת שהייתה לי לחקור את זה וליהנות מזה ולהיות סקרנית לגבי זה בצורה לא כל כך מטווחת על ידי, זאת אומרת, לא היה לי כל כך הכוונה כשהייתי צעירה, אבל לא, גם לא הייתי צריכה כל כך הרבה מאוד, היה לי הרבה מאוד משיכה וסקרנות, ועשיתי המון דברים בעצמי, וזה תמיד, אני מרגישה שזה נתן לי איזשהו עוגן בעולם וכאומנית, שהיה לי את החוויה הזאת הראשונית כנערה, שזכרתי מה הטעם של הדבר הזה, של ליצור ממקור הכי הכי נקי וטהור ולא מכוון ולא, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כי בהמשך ההתפתחות שלך כאומן, אז אתה מסגל גם כל מיני הרגלי עבודה וכל מיני דרישות מעצמך, אבל בשלב הכל כך ראשוני של זה, זה היה פשוט סקרנות מאוד גדולה, וזה תמיד נתן לי איזשהו עוגן שהכרתי את הטעם הזה של הרצון הזה שמתעורר ליצור, וזה היה לי מאוד משמעותי.
ובאותם שנים ראשונות שציירת לא הכוונה, בעצם מאיפה שאבת את ההשראה?
מהכל, לא יודעת, מהסביבה שלי, מהנוף, מהחיים. אני לא הייתי כל כך, לא הייתי מאוד חשופה לעולם של תרבות, הייתי בקהילה מאוד מבודדת בדרום, אבל חייתי בסביבה מאוד יצירתית. אז זה באמת היה כאילו בהרבה מאוד מובנים, אני חושבת שזה היה דרך מאוד בריאה להפוך להיות אומנית, כי גם העובדה שלא הייתי כל כך חשופה לעולם התרבות הרחב, לא היה לי הכוונה של מה זה טוב ומה זה לא טוב, היה לי הכוונה פנימית של מה זה טוב ומה זה לא טוב. וזה דבר, זה ממש, אני מרגישה שזה היה ממש מתנה, כאילו ש, להתחיל ככה את הדרך שלי.
ובשלב יותר מאוחר, כשלמדת בניו יורק סטודיו סקול, איך זה היה שם? איך היו שם הלימודים?
ניו יורק, הלימודים בניו יורק היו אלמנט משמעותי מאוד. זה היה תקופה של התפתחות מואצת, גם בתור אדם וגם בתור אומנית. זה החיים בניו יורק ממש פתחו לי אופק חדש, וגם נחשפתי לעולם אומנות מאוד רחב, דרך פשוט שעות במוזיאונים ובגלריות. וגם הבית ספר שלמדתי בו, הוא היה בית ספר מצוין, עדיין. הוא נתן לי הרבה מאוד כלים, והוא לימד אותי בעצם, דרך הבית ספר למדתי כאילו מה זה המשמעות של להיות אומן, ומה זה המשמעות של לבחור בדרך הזאת. זה בית ספר מאוד ייחודי, זה בית ספר שהוא מאוד ייחודי בנוף של האומנות העכשווית. הוא בית ספר שלומדים בו רק ציור, פיסול ורישום, אין את כל המדיות הנוספות והאומנות הקונספטואלית, שזה התחום הרווח היום, ופשוט לומדים, עובדים מול מודל 8 שעות ביום, זו מערכת השעות, אבל עם זאת הוא ממש לא אקדמי, הוא בית ספר עם תפיסה, הוא בית ספר שהוא נולד מתוך התנועה של האקספרסיוניזם המופשט, אז הוא הרבה יותר מודרני וכזה ניסיוני באג'נדה שלו מאשר האקדמיות.
ואיזה חוויה הכי משמעותית שזכורה לך מהלימודים שם?
אני לא יודעת אם יש ממש חוויה אחת שאני יכולה לציין אותה, לא עולה לי שום דבר בראש. אני חושבת שזה היה מין דבר שהולך ונבנה, מן הסתם היו בו כל מיני עליות ומורדות, אבל אני לא זוכרת ממש חוויה יחידה כזאת שעשתה לי מין שינוי משמעותי.
והיו שם גם בטח קשיים?
המון קשיים. נתחיל מזה שהגעתי מקהילה של 200 איש בלב המדבר למרכז העולם בניו יורק. והאנגלית שלי הייתה בסיסית מינוס. היו המון קשיים מכל התחומים, כאילו גם הגעתי בגיל נורא צעיר, הגעתי בגיל 22-23, אז אפשר לדמיין את כל הקשיים שעלו, של בחורה צעירה שיוצאת מהבית, והפער הזה בין העולמות שגדלתי, העולם שגדלתי בו והעולם שעברתי אליו. ומבחינה אומנותית, בעיקר השנה הראשונה הייתה מאוד קשה, לקח לי הרבה זמן לשחרר את התפיסות הקודמות שבאתי איתם ולהתחיל לקבל את הדברים החדשים שנחשפתי אליהם. וברגע ששחררתי את המעצור הזה, אז באמת זאת הייתה, נתתי שם קפיצה מאוד רצינית, התחלתי, הלמידה שלי נעשתה מאוד מאוד מעמיקה ומואצת, הדברים שלמדתי וחוויתי בפרק זמן הזה הם היו מאוד מאוד משמעותיים.
וואו, אז היית שם בעצם הישראלית היחידה?
לא, זה בית ספר קטן צ'יק, אני חושבת שכל השנים ביחד, לא יודעת, אולי יש שם 70 תלמידים, זה ממש מקום קטן, אבל איכשהו הוא קיבל איזשהו חשיפה לישראל, כאילו ישראלים קיבלו חשיפה אליו או משהו כזה, זאת אומרת, אני חושבת שהיה שם נציגות ישראלית הרבה לאורך השנים. יש הרבה מאוד, יש הרבה אומנים מוכרים גם בארץ שלמדו שם. היו איתי שתי בנות ישראליות בתקופה שלמדתי שם.
איזה כיף, לא להיות לבד.
כן, נכון.
ככה בעיר הגדולה.
נכון.
ותגידי, איך המשפחה שלך קיבלה את זה שנסעת לניו יורק ללמוד, ללמוד אומנות, במיוחד כשבאת ממקום כזה?
איך היא קיבלה את זה שנסעתי לניו יורק?
שנסעת לניו יורק, שנסעת ללמוד אומנות, שאת רוצה להיות בעצם אומנית.
אז באמת גדלתי בסביבה שמאוד תמכה בכיוונים האלו, סביבה מאוד יצירתית. אז והמשפחה שלי, ההורים שלי בטח מאוד תמכו בי. אז בסך הכל מאוד פרגנו לי, וגם ההורים שלי תמכו בי שאני אסע לניו יורק הזה. בסך הכל קיבלתי גב לדבר הזה, וזה נמשר, זה היה משמעותי.
אז כן. ואמרת שהתנסית גם כשעוד היית בארץ, שהתנסית בעוד סוגים, חוץ מציור, באיזה עוד סוגים של אומנות ושל יצירה, יצא לך להתנסות חוץ מציור?
כשהייתי נערה התנסיתי בכל מיני דברים, כולל תיאטרון, כל מיני תחומים של אומנות, אבל בעיקר אני חושבת שהתחום שהכי נכנסתי אליו לעומק זה היה פיסול. פיסול ליווה אותי לאורך כל השנים. באופן מאוד מעניין, כל מי שליווה אותי בתחום האומנותי, כל מי שהיה משמעותי עבורי בהתפתחות האומנותית שלי, וכל המורים שלי והבן זוג שלי, הם פסלים. לא למדתי אצל ציירים. לא למדתי אף פעם אצל ציירים. ההנחיה שלי והאנשים שהייתי איתם בדיאלוג אומנותי, הם היו פסלים. ולאורך הלמידה שלי, עסקתי הרבה בפיסול. ופיסול ללא ספק מאוד השפיע על התפיסה הציורית שלי. ואני חושבת שכאילו מי שקצת מתוך התחום הזה, אז אפשר גם לראות בציורים שלי שהם, שיש להם השפעה של פיסול.
והיה לך איזה מישהו שהוא היה לך המנטור שלך? שהוא יותר משמעותי מאחרים?
היו הרבה אנשים מאוד משמעותיים לאורך הדרך, שהשפיעו עליי הרבה מאוד. המנטור אולי הכי משמעותי שהיה לי, זה המורה שהיה לי בבית ספר בניו יורק, שזה היה, קוראים לו ברוס גניה, ואצלו למדתי לאורך הארבע שנים האלו שהייתי בניו יורק, אז למדתי בעיקר איתו, והוא היה דמות מאוד משמעותית עבורי.
היה משהו משמעותי במיוחד שלמדת ממנו?
למדתי ממנו את התפיסה האומנותית שלו, למדתי את המשמעות של השפה הפלסטית. הוא לימד אותי את השפה הפלסטית, את החוקיות של השפה הפלסטית. זאת אומרת, איך לייצר עומק, איך לייצר עומק על משטח דו-מימדי. וההבדל הזה שבין לייצר עומק שמסתמך על זיהוי, שאנחנו בסך הכל עוסקים בדימויים, לבין לייצר עומק, השפה הפלסטית היא יותר מסתמכת על עקרונות אבסטרקטיים. אז זה מה שלמדתי ממנו.
ומה זה בעצם אומר מתבססת על עקרונות אבסטרקטיים, עד כמה שאפשר להגיד את זה במילים? אולי את יכולה קצת לפרט.
זאת אומרת שיש איזושהי חוקיות לקו, יש חוקיות לאור וצל, יש חוקיות לצבע, יש חוקיות לאלמנטים הציוריים, איך הם פועלים על, על משטח התמונה, איך הם מייצרים עומק. אני נכנסת כאן קצת לתחום של, של השיעורים שלי, של האופן שאני מלמדת. ויש להם חוקיות שלא קשורה בדימוי אותו הם מייצגים. יש חוקיות שנוצרת, העומק עומק שנוצר בין קטם לקטם, והקטם יכול להיות ייצוג של בקבוק, והקטם השני יכול להיות ייצוג של איזושהי וזה, אבל הם מייצרים ביניהם איזשהו עומק, על ידי המיקום שלהם, על ידי הצורה שלהם, על ידי הצבע שלהם, לא רק על ידי הזיהוי שלהם כאובייקטים בעולם המציאות המוכר לנו. זה אולי בחצי משפט ניסיון לתפוס את מה שזה אומר.
מה השלבים בעצם שאת עוברת כשאת מתחילה ציור?
בתחילת העבודה אני מתחילה עם איזשהו כמה ניסיונות של קומפוזיציות עם הנושא שעליו בחרתי לעבוד. אני עובדת לרוב מהתבוננות. כשאני עובדת עם מודלים, זה לא אופן העבודה היחיד שלי, אבל בהרבה מהמקרים אני עובדת עם מודלים, ואז אני עושה כמה ניסיונות של המדע, של תנוחות, של קומפוזיציה, אני לוקחת איזשהו פרק זמן של גישוש, כדי להגיע למשהו שאני מרגישה שיש לו איזשהו תוכן עבורי, ואז אני מתחילה לרשום על הקנבס, אני רושמת בצבע, וזה גם תהליך שיכול לקחת הרבה זמן, אני כל הזמן רושמת מחדש, ואני עובדת מול המודל, בהסתכלות ישירה על המודל, ואני בדרך כלל גם רושמת בכל פעם שאני נכנסת לעבודה, זאת אומרת, התהליך של הרישום הוא מאוד חלק מהציור שלי, זאת אומרת, אני רושמת מחדש ונכנסת לצבע שוב בכל פעם שאני ניגשת לקנבס, ופיתחתי לעצמי איזושהי דרך של עבודה ש... שאני עובדת כמה סשנים מהתבוננות מול המודל, ואז אני בדרך כלל עובדת תקופה ארוכה ללא המודל. תקופה ארוכה זה יכול להיות שבועיים, וזה יכול להיות 4 שנים, זה יכול להיות הרבה זמן, זאת אומרת זה מאוד משתנה. והפרק זמן הזה שאני עובדת ללא המודל הוא מאוד משמעותי בעבודה שלי, הוא נותן לי את המרחק הזה מהתובענות של הסיטואציה הזאת של הרישום, של העבודה מתבוננות, והוא נותן לי איזושהי פרספקטיבה על הציור, שאני יכולה ללכת קצת יותר רחוק עם מה שהציור דורש ממני, ומה שקורה, ההתרחשות שקורית בתוך הציור, ולקחת את זה, להפוך את זה מדימוי שהוא רק קשור לאיזשהו התבוננות החוצה, למשהו שהוא גם עובר יותר תהליך פנימי ומוצא את עצמו מחדש כדימוי עצמאי בעולם שעומד בפני עצמו כציור, וההחלטות שאני מחליטה עם החלטות אל מול מה שהציור מבקש ממני. אז היחס הזה שבעבודה מול מתבוננות לבין העבודה עם עצמי הוא מאוד משמעותי. מההתבוננות אני מקבלת את החיים של הציור, אני מקבלת המון המון אינפורמציה, ואז כשאני מפסיקה להתבונן, אז אני החוצה, אז אני מתחילה לעמוד מול השאלות הציוריות שהציור מעלה.
כשאת אומרת שאלות ציוריות, למה את בעצם מתכוונת?
שאלות ציוריות, בדרך כלל אפשר להתייחס אליהם, יש שאלות ציוריות שקשורות לנושא ולתחום הרגש, ולהבעה הציורית לדימוי ומה שהוא מסמל עבורי, ויש שאלות שהן שאלה ציורית, צבע הוא שאלה ציורית, צורה היא שאלה ציורית, יש שאתה נתקל בכל ציור באיזושהי בעיה ציורית שצריך למצוא לה פתרון, הציור הוא מערכת של, הוא צריך לייצר איזה מערכת הרמונית של צורה וכתם וצבע, ותמיד אתה תמצא איזשהו, אתה תתקל במשהו שאתה לא תדע איך לפתור אותו, ושמה מתחיל המסע המעניין של הציור, כי אז זה מתחיל לעבור דרך כל הפילטרים הפנימיים, ואתה מתחיל ללוש את החומר ולהוציא אותו ממקורות יותר עמוקים בך. אז התהליך הזה של השינוי, של לסכן את עצמך אל מול הציור, הוא התהליך המעניין. זה יכול להיות איך אני מתאימה את הצבע של הסביבה של הדמות אל הדמות עצמה. זה פשוט איזשהו אלמנט ציורי שלא מתיישב כמו שצריך, ואני צריכה למצוא לו פתרון, ואני יכולה לשבור את הראש שנה שלמה, ואז פתאום הדברים יקרו ויסתדרו.
כמה זמן לוקח לך פחות או יותר לסיים ציור? אני בטוחה שיש הבדלים, אבל ככה, מה הטווח?
יכול להיות ציור שאני אסיים אותו בשעתיים, הציור שלקח לי הכי הרבה זמן, התחלתי אותו ב-2012 וסיימתי אותו ב-2020, ועכשיו כשאני מסתכלת עליו אני אומרת שאולי אולי זה לא זה לא משיכת המכחול האחרונה עליו.
וואו. ותגידי, איזה עצה את יכולה ככה לתת לצייר בתחילת הדרך?
אני חושבת האתגר הגדול כדי לשמור על הכיוון שלך לאורך הרבה שנים כאומן, הוא לזכור שלהיות אומן זה דרך חיים והרבה יותר מאשר שזה קריירה. והדברים החיצוניים שהם חשובים לכולנו והם חשובים גם לי, שלקבל הכרה והערכה ושעבודות שלך יימחרו ושתוצג במקומות חשובים, אבל הם בקלות גם יכולים להסיט אותך מהדרך שלך. וחשוב לשמור על המקום הפנימי הזה שהוא באמת שהוא מאוד מחויב לחיפוש אמיתי שאתה מוביל אותו ולא גורמים חיצוניים. זה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל לאורך הדרך ומתסכל לפעמים, וזה בקלות יכול להסיט אותך מהקו שלך.
אהבתי מאוד את מה שאמרת. מה החלומות שלך לעתיד?
לא יודעת, החלומות שלי הם די פשוטים. אני עוסקת במה שאני אוהבת. וזה מה שאני רוצה לעשות. זה מה שאני רואה את עצמי עושה בעתיד.
איזה כיף. טוב, כן. וואו, היה לי ממש כיף לשמוע את מה שסיפרת.
שמחתי לשוחח איתך.
ושיהיה לך סופה שניים.
גם לך. תודה רבה.